דף נ"ט עמוד ב' 9 שורות מלמטה, באי מן הרב עמי ברדה הרפנה מרבה. אנחנו התחלנו אתמול את הפרינציפ, באי מן הרב עמי ברדה הרפנה מרבה. יש לנו רשות הרבים פתוחה מצד אחד, פתח אחד לרשות הרבים, פתח שני סתום על ידי מחיצה. סולם מכאן ופתח מכאן מהו? מה קורה אם במקום שיש כותל עומד סולם? האם הסולם הזה משמש כפתח, כי הרי אפשר דרך הסולם לצאת מהמקום, או שלסולם יש דין של מחיצה? אומרת על זה הגמרא, אמר לאחי, אמר רב, סולם תורת פתח עליו. ממילא זה נחשב מקום המפולש, ואם נתייחס למשנה שלימדה של עיר של רבים, כאשר יש פתח מפולש, אפילו אם אחר כך נעשית של יחיד, ובוודאי בשעה שהיא של רבים, צריך לעשות שיעור לעיר. אמר לו רב נחמן, לא תצייתו לי, אל תשמעו לו. אחי אמר רב עדה אמר רב, אתה טוען בשם רב. אחי אמר רב, סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו. תמיד אנחנו הולכים לכולם. תורת מחיצה עליו כדי אמרן, שאם יש לנו פתח, ומצד שני כותל ועליו נשען סולם, אז אנחנו באים ואומרים שזה נקרא מחיצה, ולכן לא צריך לעשות שיעור. תורת פתח עליו, בסולם שבין שתי חצרות, רצו אחד מערב, רצו שניים מערבים. אם יש לנו כותל בין שתי חצרות, ובין חצר א' רוצה להעביר חפץ לחצר ב', כדי שהוא יוכל להעביר חפץ בשבת צריך לעשות עירובי חצרות. אבל אם אין לנו פתח בין שני החצרות, אי אפשר לעשות עירובי חצרות. הפתרון, מעמידים סולם. סולם מצד זה, סולם מצד זה. סך הכל שני סולמות. או מעמידים סולם אחד כאשר הוא פתוח לשני החצרות. שורה תחתונה, יש מעבר. ומכיוון שיש מעבר זה נקרא חצר אחת. רצו, אם הם רוצים, הם יכולים להחשיב את זה כמו חצר אחת. אז הם מערבים ביחד. לא רצו. הם רוצים להחליט שזה נחשב עדיין מחיצה, אז מערב כל אחד לעצמו. שואלת הגמרא, ומי אמר רב נחמן אחי? וכי רב נחמן אמר שסולם תמיד הולכים לכולה. ואמר רב נחמן אמר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפפת, ששכחו ולא ערבו, אם יש לפניהם דקה ארבעה אינה אוסרת. ואם לאו, אוסרת. המקרה, יש לנו בית קרקע, אבל רצף של בתים, שורת בתים על הקרקע. מעליהם יש כמו מרפפת, ששם יש עוד שורה של בתים. מהמרפפת לרדת לחצר יש סולם, שדרך המרפפת יורדים לחצר. מה שקרה, שכל הבתים למעלה עשו עירוב חצרות ביניהם, כל הבתים למטה עשו עירוב חצרות ביניהם, אבל הקומה העליונה והקומה התחתונה לא ערבו ביחד. בעיקרון הם אוסרים אחד על השני. ועל זה אומר לנו שמואל, תדע לך, אם יש כאן סולם, ובסוף הסולם עשו דקה, אתמול דיברנו, שהדקה זה כמין, לפי תוסות איזה מחיצה ארבעה ספחים, לפי רשי, גם איזה מחיצה עם איזה חור באמצע, הרטבה בדעת רשי שיש כותל ולידו יש שער, למה יצא שורה תחתונה? אם באמת ביצעו את הדבר, אז אנחנו באים ואומרים, תמונה 100-222, כן, חסר המשותפת, ואחד אוסר על השני, כי לא עשו עירוב בין הקומה העליונה לקומה התחתונה. יש פתרון. אם יש את הגדרון הקטן הזה לפני הסולם, זה אומר כביכול שהשטח סגור לשבת. אז ממילא כאילו אנשי החצר למעלה לא רוצים לעבור בחצר, וכבר דיברנו אתמול בתופעות, שאין הכוונה שהם לא רוצים לעבור דרך החצר, אלא הם לא ישתמשו בחצר, כי אחרת זה לא הגדרה של זה נהנה וזה אינו חסר. איך שלא יהיה, החצר העליונה לא שותפה בחצר, ואז הם יכולים לטלטל בחצר. ולא, אנחנו באים ואומרים שאי אפשר לטלטל בחצר. למה? כי הסולם נחשב לנו כפתח. אבל עכשיו אמרנו שהסולם הזה אנחנו דנים אותו לפי הנוחיות שלנו, ותמיד הולכים לכולה. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, בדלא גבוהה מרפסת עשרה. מדובר באופן שהמרפסת הזאת היא פחות מעשרה טפחים לקרקע. אז מפלפים. זאת אומרת, יש לנו את הקומה הראשונה, הם נמצאים מפלס א', המרפסת החוצה, מפלס ב', גבוה עשרה. וחצר משותפת. הפתח לחצר של הבתים בא מהצד, לצורך העניין. הם לא צריכים לסחול ממתחת. המסר, או שהבתים מקדימה, והמרפסת מאחורה, אבל הגובה שלה זה עשרה צפחים מהקרקע. ואז אנחנו באים ואומרים, לא טוב. זה קומה ראשונה, על הקרקע. זה קומה שנייה, עשרה צפחים. אלה יוצאים מפה וכדומה, עוברים עם סולם מלמעלה. המסר זה לא אחד על השני. הם לא צריכים לסחול, הם יכולים לצאת בכבוד. או שהראשונה היה מתחת לפני הקרקע, כנהוג במקומותינו. כך או ככה, המסר הוא אחד. מכיוון שזה עשרה צפחים לחצר, אז זה לא בגלל הסולם חלק מהחצר. במציאות, דבר שהוא פחות מעשרה צפחים, הוא חלק מהחצר. אז מכיוון שהוא חלק מהחצר, אז אנחנו באים ואומרים שהוא מקלקל לקומה הראשונה. אבל אם לפני הפתח, היינו הסולם, שדרכו יוצאים לחצר, שמו שם את הדקה הזאת, אז הם סתמו את הפתח. אומרת הגמרא, והיא לא גבוהה מרפסת עשרה, כי אבי דקה מיה, ואני לא מבין את הפתרון שלך. בשלמה אם יש לנו פתח רק על ידי הסולם, אבל היא באה ואומר שהדקה מהווה חסימה לפתח. אבל אם אתה בא ואתה אומר שכל השטח הוא פחות מעשרה, זאת אומרת שהבית מונח בחצר, מה אכפת לי דקה ולא דקה? זה לא משנה מאומה, הבית בחצר. עונה הגמרא במגופפת, עד 10 אמות, זה כיוון דוד דקה הסתלו כי הסתלו כלי מאחר. במגופפת פסיק, מדובר שהחצר הזאת היא עד 10 טפחים, אבל יש לה מחיצות שהן גבוהות למעלה מעשרה טפחים. מה? זה מגופפת. גיפופי, דיברנו פעם בחצר, גיפופי זה מחיצה. מחיצה שבורה זה גיפופי. יש לנו מרפסת, המרפסת אבל יש לה מחיצות. המחיצות האלה גבוהות יותר מעשרה טפחים. אז למעשה המחיצות האלה, המעקה הזה לא משנה, גורם לנו להחשיב את החלק הזה מעל 10 טפחים, כי הוא נפרד, יש לו מחיצה. מה עושה אותו משותף לחצר? כי יש שם פתח עד 10 אמות. אם זה היה יותר מ10 אמות זה פרצה, אז כל המגופף לא מעניין אותי. אבל מכיוון שיש לי מחיצה, והפתח הוא עד 10, אז מה יותר לי את החלק לחצר? הפתח. הפתח הזה יורדים לו בסולם. לסולם יש דקה. הדקה סותמת את הפתח. התוצאה, המקום מוקף מחיצה. מוקף מחיצה, הוא עומד בפני עצמו. נכון. סולם כדי לרדת. 10 טפחים. אפשר, אבל זה לא בריא. לקפוץ 10 טפחים, תלוי באיזה גיל. זה בערך נגיד 10 טפחים. זה אמה. אמה זה 6 טפחים. 6, אבל אמה זה 6 טפחים. אני מדבר על 10 טפחים. בערך כזה גובה. קפצת כזה דבר? לא, זה 8 מטר. זה סימפטי כל פעם ולבוא בבוקר לקפוץ למטה. ואיך עוזרים לתוך הבית? גם בקפיצה. אז עושים סולם. כן? אל תשכח, אנחנו היום צעירים, אבל אוטוטו, אתה יודע, זה לא, לקפוץ מטר זה לא פשוט. אם היה מדרגות, אותו סיפור. מסולם ומדרגות זה היינו אח. אפילו מלאכים לא קופצים. אתה ראית בפרשת שבוע היה סולם, עולים ויורדים בו, לא קופצים. אומרת הגמרא, כתוב או לא? כן, זה הראיה שהיה לו כיפה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, כותל שרצפה בסולמות, אפילו אם הכותל רחב ביותר מ-10 אמות, תורת מחיצה עליו. זאת אומרת שתמיד הולכים לכולה, זה הכוונה תורת מחיצה. יש לנו 224. אני שומע ממך. 224. יש לנו שני חצרות, ביניהם יש כותל. רצפו את כל הכותל מלא סולמות. שטח אימונים. אנחנו רוצים לדעת אם אפשר לערב את שני החצרות ביחד. התשובה, כרצונך. אתה רוצה, תדון את זה כמחיצה. אתה רוצה, תדון את זה כפתח. אתה רוצה, תערב ביחד. אתה רוצה, כל אחד לחוד. והחידוש הוא שאפילו שזה יותר מ-10 אמות, ויותר מ-10 אמות זה כבר הגדרה של פרצה. זה שם מחיצה עליו. הכל לכולה. אומרת על זה הגמרא, רמי לי רב בונה לרב יהודה במעצר תדבר רב חינה חנינה. שואל אותו רב בונה את רב יהודה בבית הבת של רבי חנינה, מי אמר שמואל תורת מחיצה עליו? כן, תמיד כותל שמרוצף בסולמות תמיד לכולה. ואמר אז נחמן אמר שמואל, למדנו לפני רגע אנשי מרפסת ואנשי חצר ששכחו ולא ערבו, דהיינו המרפסת והחצר לא עשו עירובי חצרות, אם יש לפניה דקה ארבע אינה עופרת ואם לאו עופרת. זאת אומרת שאנחנו אומרים שסולם ופתח ולא לכולה. אומרת הגמרא אותה תשובה, המדובר פה במגופפת עד 10 אמות, וכיוון דאביד דקה הסתלוקי הסתליק מאחר. דילקתי קצת, כן, הפרנצית. זה לא גבוהה מרפסת 10. שואלת הגמרא אם זה לא גבוה 10 טפחים, אז זה חלק מהחצר, והיא לא גבוהה מרפסת כי אביד דקה מה יהווה. הרי זה לא מועיל לנו מאומה, כי הבית יושב בחצר. אומרת הגמרא במגופפת לא, זה בית שיש לו מחיצות. יש לו מחיצות, הוא נפרד מהחצר. אבל הפתח שלו זה עד 10 אמות. וכיוון דאביד דקה, הסתלו כי הסתליק מאחר, אבל אם לא היה דקה, אז הפתח היה גורם להחשיב את זה חלק מהחצר. ואם זה היה חלק מהחצר, זה לא כמו סולם שעומד על מחיצה, ששם תמיד אני יכול להקל. מספרת הגמרא, הנו בני קקונאי. אומר רש"י, בני קקונאי זה היה עיר של רבים ונעשית של יחיד. ולמדנו במשנה עיר של רבים ונעשית של יחיד, ואתה רוצה לעשות לה עירובי חצרות, תעשה שיעור לעיר, שיעור של 50 דיירים, שלושה חצרות עם שני בתים, אבל תדאג שיש שיעור בעיר. שיעור זה סימן היכר שהסיבה שאנחנו מטלטלים בעיר זה בגלל שעשינו עירוב. אבל בלי עירוב איך אתה סימן? כי בא בן אדם אורח למקום, אומרים לו תשמע, פה אתה יכול לטלטל, שמה לא. מה יש? מה ההבדל בין פה לשמה? אז מסבירים לו, העיר שלנו זה בעצם מדאורייתא הרשות היחיד, רק יש באמצע מעבר של רשות הרבים, ובאו ואמרו לנו שאנחנו יכולים לעשות עירובי חצרות, אבל שנזכור שהסיבה היא כי פעם זה היה של רבים והיום של יחיד, ולא נטעה שאם עוד פעם יהיה של רבים ונחשוב שמותר לעשות פטנט כזה ברשות הרבים, אז עשו לנו סימן. פעם יש לנו לחי, פעם יש קורה, יש עוד סימן, שיעור. באים בני קקונאי לרב רב יוסף, אתה לקמי דרב יוסף, אמרו לי הב לן גברה וליערב לן מעטים, תביא לנו בן אדם שיערב לנו את העיר. בעצם מה אמר לי לאביי, זיל ערב לו, לך תערב להם את העיר, וחדי דלא מצפך לבבי מדרש, אבל תדאג שתעשה עירוב טוב, שלא מחר בבית המדרש יהיה פולמוס ודיון שהעירוב שלך זה לא עירוב טוב. טוב, אז הלך הבאי, מגיע לעיר, עושים לו סיור בעיר, חזה להנו בתי דפתיחה לנהרה, והוא רואה בתים בעיר שפתוחים לגדות הנער. זאת אומרת שבצד האחורי ביחס לעיר הם היו סתומים, הדרך לצאת מהבית זה רק לכיוון הנהר, צד שני אין חלונות, אין כלום. אמר הנה לבי שיעור למטה נפלא, הרי ממילא הם לא יכולים לעשות עירובי חצרות עם העיר,
כי כבר דיברנו שכדי לעשות עירובי חצרות צריך להיות מכנה משותף. אבל אין להם מכנה משותף. הבית שלהם יוצא רק לנהר. אז הם יכולים לשמש לנו בתורת שיעור לעיר. טוב? תוך שהוא שוקל את הדברים, הדר אמר, פתאום אומר לעצמו הבעיה לא? הרי במשנה כתוב אין מערבים את כולה. צריך לעשות שיעור תנן. מכלל דיבי לערו ומצי מערבי. זאת אומרת, המשנה אומרת ככה, תבוא לעיר ותעשה שיעור לעיר ואל תערב את כולה. פוטנציאל יכלת לערב את כולה. אבל אתה צריך לעשות שיעור ולא תערב. זאת אומרת שהמשנה דורשת שמה שאתה משייר צריך להיות דבר כזה שאם היית רוצה, היית יכול לערב עם העיר. אבל את זה אני לא יכול לערב עם העיר. אז זה לא טוב לי לשיעור. אבל יש לי פתרון. אלא יביד לעוקבי, דיבאו לעירו ודרך חלונות, מצו מערבי. אומר הבא, בוא נגיד להם לעשות חלונות. כל בית יעשה חלון של דלת על דלת, שזה נחשב פתח, ואז יש להם אפשרות תיאורטית מעבר לעיר, ועל ידי זה הם הופכים להיות אפשרות לערב עם העיר, והם ישמשו שיעור לעיר, כי הרי ממילא הם לא רוצים לעבור בעיר, אז נרוויח את השיעור. מה הם לא רוצים? חלונות על חשבון הקופה הציבורית. עוד כיוון אוויר, למה עוד כיוון אוויר בבית? זה נהנה וזה לא חסר, יש עוד כיוון אוויר, זה מעלה לו את הדירה בעוד 5,000 דולר. אומרת הגמרא, הדר אמר, אחרי זה הוא חזר בו ואמר, לא באי, אין צורך, לא צריך לעשות חלונות. למה? דהרבה ברבוע, מערב לו לכל המחוז, אריסטה אריסטה משום פירה דבי טורי. דכל חד אחד אבי שיעור לחברי. ואף אגב די באי לערובי, בהדי הדדי לא מצו מערבי. דף כבב עמוד א' היה לנו תמונה כזאת ברש"י. דיברנו על מחוזה. למה קראו לעיר מחוזה מחוזה? אני לא יודע, אבל אולי כי הייתה עשויה מחוזות מחוזות. בין שכונה לשכונה, בין מחוז למחוז, היה תעלה. גבוה 10 צפחים רחבה ד', שם היה אוכל לבהמות, ומחוזה היה הרבה מאוד בהמות. אז שם שמו את האוכל של הבהמות. התעלה הזאת היא גורמת כמו כותל. אין אפשרות ללכת בין שכונה לשכונה, כי יש שם תעלה שמפריע. כמו שרואים ברש"י מהצדדים, כבר אז דיברנו מחלוקת ראשונים, האם אנחנו עשינו שם מחיצה? למה יפה? משני הצדדים היה מחיצה, שהמחיצה הזאת היא גורמת, שיש לנו בעצם שני קטלים משני צדדים, שאליבא דרבי יהודה ודאי שזה נחשב רשות היחיד, והעיר הזאת היא הופכת להיות שכונה, אבל בין שכונה לשכונה אי אפשר לטייל. בגלל שזה יותר מארבע. אז אי אפשר לטייל בין שכונה לשכונה. ובכל זאת היו עושים עירוב לכל שכונה. איך עשו עירוב לכל שכונה? הרי צריך לעשות שיעור במקום. מחוז הזה היה עיר של רבים. מסקנה, שבגלל ששכונה א' משמשת שיעור לשכונה ב', ושכונה ב' היא שיעור לשכונה א', ושכונה ג' עם ד' וכו'. זאת אומרת, שאפילו שאי אפשר לעבור ביניהם, זה מספיק טוב לשיעור. עוד פעם. אי אפשר לערב מראש, לא. שכונה לשכונה. אבל מה עם כל הבתים בשכונה א'? כן, ודאי.
אבל הם שיעור לשכונה השנייה.
נכון.
אבל אם הם שיעור לשכונה השנייה, אז היה צריך להיות פוטנציאל שהם יוכלו ללכת
לכבניהם. מסקנה שלא צריך בשביל שיעור אופציה לעירוב. זה אומר הבעיה. הבעיה והמינה רצה לעשות שיעור. חזו אומר, רגע, אבל זה לא אי אפשר לערב איתם. בוא נעשה להם חלונות. לא, לעשות חלונות אין צורך, כמו שבמחוזה לא היה צורך. זה לא נסתיים פה. הדר אמר, לא דמי, אתה מבאי לערוב את דרך גגות, ואני לא מערבי. הילקח מעבד כלי. אחרי זה אומר לעצמו, לא, לא. כי כאן לא רואים בתמונה, אבל בין שכונה לשכונה במחוזה, היה לפחות בית אחד שהיה לו גשר מגג לגג. אז פוטנציאל אפשר לעבור. אז אם אפשר לעבור, אפשר לערב. אז לכן הסתפקנו בזה בתורת שיעור. אבל במקום שאי אפשר לעבור כמו בעיר שלי, שהבתים פונים לכיוון הנהר, ואין לי איזה גג בין, זאת אומרת, גשר בין גג לגג, סולם זה היה מסובך, גבוה מדי. היה בתים מאוד גבוהים עם רוחות קשים. לא יכלו לעשות, אומר בצירות, זאת אומרת, לא היה אופציה של סולם. אומרת הגמרא, הדר אמר, אז רגע, כן צריך לעשות חלונות. הדר אמר, כבינה מלא באי, דאו ביתיב לדאב אלה למר בר פומפדיטה, מפומפדיטה, ושב ישיעו לפומפדיטה. אחרי זה הוא אומר לעצמו, רגע, היה מייסה בפומפדיטה, פומפדיטה עיר של רבים. ושם היה צריך לעשות שיעור לעיר, ולקחו איזה בית של תבן, דהיינו היה מישהו שהיה לו שומר, באוצר שלו, בית שבכלל היה אפוי לשומר, שרק השומר דר בו, וזה שימש כשיעור לכל העיר פומפדיטה. אז אנחנו נתפוס איזה בית תבן בתוך העיר, בלי לעשות להם שם חלונות ונבקים. אומר את הגמרא, אומר לעצמו הבעיה, אמר, היינו דאמר לי מר רב יוסף, חזי דלא מצב חלה בבי מדרשה, וכפי שמביא התוספות השלישי, שאם היה מספיקם לעשות כבי חלון על חינם, היו סותרים את בתיהם. אז היו צריכים לשבור חלון בבית בחינם, כי הרי למעשה אפשר היה להסתדר בלי זה. לכן אומר הבעיה, זה מה שרב יוסף התכוון שאני אדקדק בדברים. עוד למדנו במשנה, הלקח בית התבן, עשה אותו שיעור לעיר, עשה להם עירוב, חזר לרב יוסף וסיפר לו את המייפה. אחרי זה רב יוסף העביר את זה לגמרא. וזה הדיווח שלנו. אלא אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם יש לנו עיר של רבים, אי אפשר לעשות עירובי חצרות, אלא אם כן עשה חוץ עלה, שיעור, כמו עיר חדשה שהייתה ביהודה. תני אמר רב יהודה, עיר אחת הייתה ביהודה וחדשה שמה. והיו בנון ביורים, לא בתים, 50 דיירים, אנשים ונשים וטף, ובה היו משערים חכמים את השיעור, והיא עצמה הייתה שיעור לעיר ישנה של ידם. היא באה אליה, הוא מסתפק את הגמרא, חדשה מהו? איזה שיעור עושים לעיר חדשה? זאת אומרת, אני לא מבין את השאלה. חדשה כאחד היא, הווה שיעור לגדולה, גדולה נמי הווה שיעור לקטנה, מה הבעיה? כמו שהיא משמשת שיעור לגדולה, הגדולה משמשת לשיעור. אומרת, לא, לא, לא. אלא כאין חדשה מהו. היה עיר שהייתה עיר של רבים. לימים הצטמצמה עד 50 דיירים. אין לידה עיר נוספת. מה קורה בכזה מקרה? אומרת, אמרו המחלוקת, רב הונא ורב יהודה. אחד אמר באי שיעור ואחד אמר לא באי שיעור. אחד אומר, מה פירוש כמו כל עיר, תעשה שיעור. אחד אומר, תראה, מתי היה לי את החשש שעיר של יחיד והיא תעשה שוב, של רבים ונעשית של יחיד, שהיא תחבור להיות של רבים, זה עיר מכובדת. עיר כזאת שהצטמצמה כל כך, אין לנו חשש. ולכן גם בלי שיעור אפשר לעשות לה עירובי חצרות, כי לא תיפול לנו תקלה מזה. מה? אפילו עושר של תה, אין לכם עמי. אתה אומר למה הם לא עשו את זה? כנראה שלא היה שם. אומר, ושפה אנחנו מדברים מה האפשרויות? פטנטים, יש הרבה פטנטים. זה, אתה יכול לצאת גם בלי כלום. אתה רוצה לעשות בית של תבן, תבוא עליך ברכה. רבי שמעון אומר, לא צריך עיר חדשה, 50 דיירים. ג' חצרות ובהם בית בתים. אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון. רב יצחק אמר, אפילו בית אחד, ובפלקדח של הגמרא, או חצר אחת. חצר אחת, סל כדעת, אך שואל את הגמרא. חצר זה מקום בלי דיורים. איך אפשר לקחת מקום בלי דייר ולעשות אותו שיעור? אומרת הגמרא, אלא אם הבית אחד בחצר אחת, שגם זה משמש כדיור. אמר לה, הבא אלה רבי יוסף, עד רבי יצחק, גמרא או סברה? רבי יצחק שאומר שבית אחד מספיק, והוא קיבל מרבותיו? או שככה הוא למד מעצמו, מסברה? אמר לה, אם אין אף כמין הלך מינה? כבר פסקנו הלכה כרבי שמעון. אז מה אכפת לך מה הוא אמר? ממילא זה לא להלכה. אמר לי, אומר לו הבעיה לרב יוסף, גמרא גמור, זמור תתהה. דיברנו על זה במסכת שבת. האם אני לומד גמרא כמו זמרה? העיקר לדעת את הטקסט? לא. אני צריך להבין מה אני אומר. אבל אני רוצה לדעת, מה שהוא אמר זה דבר שנתון לסברה, או שזה דבר שהוא קיבל מסורת מרבותיו. אומרת המשנה, מי שהיה במזרח, חזרנו לעירובי תחומים, מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב. פשטות המקרה שעומד בפנינו, יש לנו בן אדם שעומד מחוץ לעיר למזרח העיר. הבן שלו נמצא מהצד השני
במערב העיר. אומר האבא לבן שלו שמנה, מה? שבת לא יעזור, יום חמישי. אומר האבא לבן, אתה תעשה לי עירובי תחומין בצד המערבי של העיר. או סיפור בדיוק הפוך. האבא עומד במערב, העיר נמצאת באמצע, הבן נמצא במזרח, ומבקש האבא והבן לעשות לו עירובי תחומין. מה ההבדל במה? שום דבר, איפה הוא עומד? מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב, או שהוא עמד במערב ואמר לבנו ערב לי במזרח, אם יש אמנו ולביתו 2,000 אמה, הוא לעירובו יותר מכאן, מותר לביתו ואסור לעירובו. כמה שני כיוונים? כיוון אחד. הוא רצה לעפות שמה. אבל מה לעפות שהוא נמצא במרחק יותר מ-2,000 אמה מהעירוב? ואם הוא נמצא יותר מ-2,000 אמה, הוא לא יכול להגיע לשם בין השמשות, כי זה מחוץ לתחום שלו. אם זה מחוץ לתחום שלו, לא קנה לו עירובו. אבל אני אומר שנשאר לו הקניין שביטה בבית. מה הקושייה? אנחנו לאל... אנחנו למדנו לאל לגבי אילן, אדם שהיה בא בדרך, והוא אומר לו שהוא רוצה לקנות שביטה תחת האילן. הוא לא אמר ליד הגבע, תחת האילן. אז אמרנו ככה, שתחת האילן הוא לא קנה כי הוא לא ציין מקום. כאן הוא לא קנה כי הוא סילק את הרצון שלו לשבות במקום. אז הוא לא קנה שביטה. אין לו אלא דלת אמות. למה פה הבית שלו קנוי לו? רש"י מעורר את השאלה. אומר רש"י, יש הבדל מהותי בין הסיפורים. שמה הוא מהלך בדרך. הוא לא רוצה להישאר במקום, אין לו מה לחפש פה. הוא גם לא יכול לקנות שביטה תחת האילן כי הוא לא ציין מקום. אז מה קורה? אין לו שביטה לא פה ולא שם, יש לו רק דלת אמות. כאן מה המקרה? יש לו בית. אדם שיש לו בית בעיקרון שמח להיות בבית. הוא רצה שיקנה לו העירוב אחרי הבית, שיוכל ללכת גם מהעירוב עוד 2,000 אמה. אבל אם אין לו את הבית, אין לו את העירוב, אז אני חוזר הביתה. אז מכיוון שבאופן הטבעי רצונו להיות בביתו, דעתו בעירוב היה על דעת שהוא קונה את העירוב, ולא, אני נשאר בבית. הוא יכול, אבל הוא לא עשה תנאי. אבל הוא לא עשה תנאי. אם הוא היה עושה תנאי מצוין. בקיצור, התשובה היא זה כאילו שהוא עשה תנאי. אם העירוב, תמונה 225. רק במקום הבית תעשה מזה עיר. אז הוא לא יכול להגיע למקום. כן, אבל פה הוא מכיר את המקום. כי הבן שלו נמצא במקום. שם אמרנו שהוא רוצה לקנות שביטה בלי לחם. בתמונה יש לחם. שיש עירוב, זה לא מעניין אותי אם הוא מכיר את המקום או לא. כל הסיפור היה שם שהוא רצה שיקנה שביטה בלי, בדיבור. בדיבור צריך לציין מקום. ממשיכה המשנה ואומרת, כן, כתוב לא ככה, ולעירובו יותר מכאן, עד העירוב יש 2,500 אמה, אז זה מחוץ לתחום שלו, אז הוא לא קנה שם השביטה. אומרת המשנה, לעירובו 2,000 אמה ולביתו יותר מכאן, אסור לביתו, מותר לעירובו. החלק הזה במשנה הוא חלק מאוד בעייתי. לא, לא, שים לב, מה קרה? הוא נמצא במערב. הבן שלו נמצא במזרח. הבית נמצא על פניו באמצע. עכשיו אנחנו באים ואומרים, אם הוא יותר קרוב לעירוב מלבית, הוא קנה שביטה בעירוב ולא בבית. אני שומע, כרגע לפי הבנתנו הגמרא תצטרך לברר איך ייתכן שהבית שנמצא באמצע הוא מחוץ לאלפיים אמה והעירוב שנמצא בצד מזרח הוא בתוך האלפיים אמה. שאלה. אבל מה שצריך להדגיש, מה שכתוב פה, אסור לביתו ומותר לעירובו, מדגיש רש"י שלוש שורות מלמטה, לדין ביתו. הביתה הוא יוכל להיכנס, כי אם בין העירוב לבית יש פחות מ-2,000, אז מדין העירוב הוא רשאי להיכנס הביתה. אבל הוא לא קנה שביתה בבית, אלא הוא קנה שביתה בעירוב. עוד אומרת המשנה, נותן את עירובו בעיבורה של עיר. היה לנו איזה בית שיצא מתוך העיר. אמרנו שעד 70 אמה ושיריים, מצרפים את זה לעיר. הוא הלך ושם את העירובי תחומים שלו בחלק של העיבור. אומרת המשנה, לא עשה ולא כלום, הרי העיבור זה חלק מהעיר. העיר זה דלת אמות. אז גם בלי העירוב שלך יש לך עוד 2,000 אמה. אז הפעולה היא פעולה על ריק. אבל נתנו חוץ לתחום, אפילו אמה אחת מה שנזכר הוא מפסיד. אז הגמרא תסביר, מה זה חוץ לתחום? חוץ לתחום הוא לא קונה בכלל עירוב. לא. חוץ לעיבור. אם הוא יצא מהעיבור אפילו אמה אחת, אז עד עכשיו הוא יכל ללכת, נגיד שזה בצד מזרח, עד עכשיו מהבית, מהעיר, הוא יכל ללכת 2,000 לפה, 2,000 לפה. עכשיו הוא יכול ללכת 2,001 למזרח, ו-1999 למערב. וזה אומר את המשנה, מה שנזכר הוא מפסיד. ויש פה חידוש עצום. למה? קודם איפה הוא עמד? בתוך העיר. העיר נחשבת דלת אמות. ואז אנחנו באים ואומרים, יש לו 2,000 אמה לפה ו-2,000 אמה לפה. מה קרה עכשיו? הוא יצא מחוץ לעיר אמה אחת. העיר שלנו, לצורך הדוגמה, בגמרא נשנה, אבל לצורך הדוגמה, 8,000 אמה. הבן אדם הלך ונכנס לתוך העיר בשבת, כמה יש לו? 2,000 אמה. אז איך אתה אומר שהוא משהו נזכר, הוא מפיד, היינו רק אמה אחת, מה פתאום? כל ה-6,000 אמה בעיר, ועוד 1999 בחוץ, הוא לא יכול ללכת. כי הרי קודם העיר הייתה כמו דלת אמות, ועכשיו העיר נמדדת לפי שטח, עלי בעד האמת, אמה לאמה. זה הגמרא תצטרך לחדש, להסביר לנו. אבל זה החידוש של המשנה. כשהוא נמצא מחוץ לעיר והוא רוצה להיכנס לעיר, הוא עושה חשבונות. דיברנו על זה. אם הוא היה עושה עירובי תחומים מכאן לבני ברק, בהנחה שצריך לעשות עירובי תחומים, הוא לא יכול ללכת לתוך בני ברק, עד 2,000 אמה והוא נעצר. זה המקרה. העירוב נמצא מחוץ לעיר. אבל אתה רוצה להיכנס, לא משנה אם זה אמה אחת או טפח אחד, או 10 מטר, או 100 אמות, אותו דבר. אומרת הגמרא. במחלוקת הזאת. אז לפי רבי אליעזר אתה תגיד שהיה 3 אמות. א', ב', אמרנו שיכול להיות שכל הנידון זה היה אותו דבר, תעשה את זה במקום אמה, 3 אמות. אומרת הגמרא, כפל כדעתך למזרח, למזרח ביתו, זאת אומרת הוא נמצא במערב והבן במזרח ומניח עירוב למזרח ביתו. למערב, למערב ביתו, זאת אומרת הוא נמצא במזרח, הבן במערב והוא מניח את העירוב למערב הבית. ביס, כן? המקרה ברור? מאוד פשוט. העירוב נמצא אחרי העיר. ביס, למה הבנו לביתו 2,000 אמה? ולעירבו יתר מכאן, ודאי, נשכחת לה, דמתי לביתי ולמתי לעירובו. עד הבית יש 2,000 אמה, לעירוב יש 2,500. אלא הימנו ולעירובו 2,000 אמה, ולביתו יתר מכאן, איך משכחת לה? איך יכול להיות שהעירוב נמצא אחרי הבית, והבית יותר רחוק מהעירוב? תרתי דסתרי. אם הבית לפני העירוב, אז איך העירוב יותר רחוק? אמר רב יצחק, מסברת למזרח, למזרח ביתו, למערב, למערב ביתו? לא! למזרח, למזרח בנו, למערב, למערב בנו, לא זה הסיפור. תירוץ ראשון בהגמרא ואומרת, הבית פה. זה הבית. אבא לעומד פה. העירוב עומד פה, עם הבן. מהבית, עד מהבית, עד האבא, 2,500 אמה. מה? אבל לא דיברנו על אלכסון. אבל זה לא האסון. זה יכול להיות, אבל זה לא המקרה. אני אספר לך מה שסויו. לא סיפורים. ככה היה. פה היה הבית. פה היה 2,500 אמה עד האבא. 2,800 זה באלכסון. כרגע זה 2,500 היה. כן, לא, רוצה להגיד שאם זה היה בלחפון, אז גם ב-2,800 היה בסדר. אבל זה לא היה מקרה. אבל... תראה בתמונה. זה לא המקרה. ואני לא יודע אם יש תמונה, אבל... עכשיו, ופה נמצא התחום. עכשיו, מפה יש 2,000 אמה. אז אנחנו באים ואומרים ככה. קודם הבנו, אבא לפה, הבן שם. עכשיו אומרת הגמרא, לא, אבא פה, הבן פה. אז מפה לבן יש 2,000. מפה לבית יש 2,500. טעות במקרה. לא מדובר שהבן נמצא למזרח הבית ואבא למערב. שניהם באותו צד, או מערב או מזרח. תירוץ שני אומרת הגמרא, רב בר שילא אמר, אפילו תימא למזרח למזרח ביתו, למערב למערב ביתו. וזה מה שאמרתם. כגון דקאי ביתה באלכסונה. מדובר באמת, העירוף פה. האבא פה. הבית פה. מהאבא לבית זה אלכסון, זה 2,500. העירוב זה בישר לבית, ישר לאבא. אז זה 2,000. אז זה לשייך את אותו מציאות. אומרת הגמרא. 227. וברשי, 120. ובאמת 120, תסתכלו בעמוד למעלה. בכל אופן, הנוגע אלינו. הנותן עירובו בתוך עיבורה, כך למדנו במשנה. ועל זה כתוב הפסקה האחרונה, חוץ לתחום, אפילו אמה אחת, מה שנזכר הוא מפסיד. חוץ לתחום סלקד, אתך איך אפשר לתת עירוב מחוץ לתחום? אומרת הגמרא, אלא אם החוץ לעיבורה, לא, לא חוץ לתחום 2,000 אמה, אלא מחוץ לעיבור אמה אחת. ואז אמרנו, מה שנזכר הוא מפסיד. מה שנזכר ותו לא, והתניא נותן את עירובו בתוך עיבורה של עיר, לא עשה ולא כלום, ודאי, כי זה כמו העיר, זה דל לדמות. נתנו חוץ לעיבורה של עיר, אפילו אמה אחת, מסתכר אותה אמה, הוא מפסיד את כל העיר כולה, מפני שמידת העיר עולה לו כמידת התחום. הרי הוא סופר בעיר 2,000 אמה. אז איך אתה אומר שהוא לא הפסיד כלום? אומרת הגמרא לא קשיא, כאן שקלטה מידתו בחצי העיר, כאן שקלטה מידתו בסוף העיר. אתה יודע מה ההבדל? העיר היא 600 אמה. אם היה מתחיל את ההליכה ומסיים מחוץ ל-600 אמה, אז כל ה-600 נחשב דלת אמות. אם העיר היא 2,200 אמה, אז גם אם היית הולך אתה עוצר באמצע העיר, אם אתה עוצר באמצע העיר, הפסדת. אומרת הגמרא, וכדר אבידי, דאמר אבידי אמר בשוע בן לוי, היה מודד, הוא בא, וקלטה מידתו בחצי העיר, אין לו אלא חצי העיר. קלטה מידתו בסוף העיר, נעשית לו העיר כולה כדלת אמות, ומשלימים לו את השאר. אנחנו מחר נמשיך, אבל רק נסיים בקטע הזה. אמר אבידי, אין אלו אלא דברי נביאות, מה לי קלטה בחצי העיר, מה לי קלטה בסוף העיר. אומר רשי ותוספות לשבח, הוא אומר את זה. משפט כזה צריך אור רבה, אומר רשי, או תוספות אומר רוח הקודש. מה ההבדל אם אתה הלכת עד סוף העיר, שפתאום העיר נהיה דלת אמות, או הלכת חצי עיר שפתאום העיר לא יכולה להיות דלת אמות. אם המציאות של העיר זה דלת אמות, אז מה ההבדל בין המקרים? בעזרת השם מחר מה הוא נראה, מה הוא עונה לו.